אנחנו ביום שני לפרשת תצווה, פרק כ"ח, פסוק י"ג. אנחנו כבר למדנו אתמול את התיאור של רש"י על כל מה שקשור לאפוד והחושן, איך החושן תפוס בחלק העליון בכתפות של האפוד, איך החושן תפוס בחלק התחתון עם בחגור שיש שם את הטבעות. ואנחנו עוד לא סיימנו אבל לקרוא את התיאור הזה בפסוקי התורה. אתמול למדנו אמנם על האפוד עצמו, על כל הפרטים של האפוד, על החגור של האפוד, על הכתפות של האפוד ועל שני האבנים שהיו שהם נקראים אבני שוהם. היום אנחנו נלמד על החושן ואיך החושן מתחבר לאפוד. פסוק י"ג. ועשית משבצות זהב. אומר רש"י, ועשית משבצות, מיעוט משבצות שתיים, כשכתוב משבצות ולא כתוב כמה, אז זה מינימום שניים, כי מיעוט רבים זה שניים. ולא פרש לך אתה בפרשה זו, אלא מקצת צורכן, ופרשת החושן גומר לך פירושן. פה, בפסוקים שנקרא מיד, כתוב רק בקצרה, ומעט מה השימוש של המשבצות הללו. וכשנלמד בעזרת השם בפסוק כ"ה בהמשך שנגיע אחרי שנלמד על החושן, אז אנחנו נלמד מה השימוש של אותם משבצות זהב. רק נזכיר אולי למה הכוונה, יש את בסוף הכתפות של החושן יש בתחתיתו שתי משבצות זהב, זה שתי ריבועים מזהב וזה כמו מנוקב, נקב, ולתוכו אנחנו אחר כך נכניס ונשחיל את השתי, לא, את שתי האבותות, שתי החבלים הקטנים שיחברו את החלק העליון של החושן לאותם כתפות, צריך שיהיה במה שזה יתפס, יתפס באותם משבצות. פסוק י' ד' ושתי שרשרות זהב טהור, מגבלות תעשה אותם מעשה אבות, ונתת את שרשרות האבותות על המשבצות. פה התורה כבר כותבת לנו, עוד לא, כמו שרש"י יגיד, זה לא המקום שהתורה מצווה עלינו איך לחבר את החושן למשבצות, היא רק מספרת לנו, מכיוון שאמרנו שצריך לעשות משבצות זהב, שתדע מה עתיד בהמשך להיות השימוש עם אותם משבצות זהב, כפי שרש"י מסביר. שרשרות זהב, מה הכוונה? שלשלאות. לעשות שתי שלשלאות מזהב, שהם יהיו המחבר בין החלק העליון של החושן לשתי הכתפות שנמצאים מהאפוד. מגבלות, איפה נעשה את החיבור של אותם שלשלאות מזהב? מגבלות, מה הפירוש מגבלות? לסוף גבול החושן תעשה אותם. החושן בגבול העליון שלו, בסוף הגבול העליון, אתה שם את שתי השרשרות שהם יתחברו לכתפות. מעשה אבות, אותם שרשרות זהב, באיזה צורה הם צריכים להיות? מעשה אבות, מה הכוונה? מעשה קליית חוטין. זה כמו שעושים קליה, כמו שנשים עושות קליה בצמה, בשערות. אז באותו צורה צריך לעשות קליה של חוטי זהב, בצורה כזו. מה זה בא לשלול? ולא מעשה נקבים וכפלים כאותם שעושים לבורות. לא כמו שלשלת, שאתה עושה לבור, שאתה רוצה להוציא דלי, אז אתה עושה טבעות טבעות, וכל טבעת תפוסה בטבעת, וככה אתה יוצר שרשרת ארוכה. אבל השלשלת הזו, השרשרת הזו שהיא תופסת את החושן עם האפוד, לא עשויה בצורה כזו של טבעות טבעות, וזה פשוט מחובר חלקו העליון של הטבעת התחתונה עם חלקו התחתון של הטבעת העליונה, אלא אתה עושה את זה לכאותן שעושים להרדסקאות. הרדסקאות זה כלים של ברזל שהיו מכניסים לתוכם פסמים, והיו מובילים את זה ממקום למקום, זה היה מפיץ ריח טוב. אז היה להם כזה שלשלת ששם ההרגל היה שזה יהיה כמו כליה של שערות, בצורה כזו היו עושים את השרשרת שקוראים אינשטיטשייר. זה הצורה של החבל, זה נקרא מעשה אבות, שבצורה כזו צריך לקלוע את חוטי הזהב. ונתת את שרשרות של אבותות העשויות מעשה אבות אחרי שתעשה שתי שרשראות כאלה מזהב, איפה נשים אותם? על המשבצות הללו, אותם משבצות שאנחנו יצרנו בסוף הכתיפות של החושן, בסופו של דבר לתוכם אנחנו נכניס את שתי האבותות וזה יחבר את החושן. עכשיו אומר רש"י, ולא זהו מקום צוואת עשייתן של שרשרות. לא פה התורה מצווה עלינו לעשות את השרשרות, כי לא כתוב כאן ועשית השרשרות, כתוב רק ושתי שרשרות שתעשה תכניס אותן במשבצות. פה הזכרנו את השרשרות רק בדרך אגב, כיוון שאמרנו בפסוק י' ג' שצריך לעשות משבצות זהב, לאיזה צורך צריך משבצות? אז אומרים לנו בפסוק י' ד', דע לך שבאותה משבצות אתה עתיד להכניס את השרשרות. אבל בהמשך אנחנו נלמד בעזרת השם פסוק שכתוב במפורש ועשית שרשרות, שצריך לעשות את השרשרות האלה, זה יהיה ציווי בהמשך.
ואיפה כל הגודל, הגדלים של איזה גודל ה... משבצת או שרשרת, איזה
עובי? אז זה אין כאן פירוט, זה צריך לעשות את זה בצורה תואמת, איך שצריך לעשות את זה. הגודל של החושן אנחנו נראה, הגודל של האפוד אנחנו יודעים כמה רוחב שלהם, כמו רוחב של, כמו שאמר קודם, כמו הרוחב של הכתף. אז זה
אני ממשיך לתקף את זה מבחר
פה, אבל בתורה לא מפורט המידות שלהם. רש"י אומר שכאן זה לא מקום צוואת עשייתן של שרשרות, לא פה אני מצווה על עשיית השרשרות, ולא צוואת קביעותן, גם לא פה המקום שאני מצווה עליך איפה לקבוע את השרשרות, באיזה מקום בחושן. ואין תעשה האמור כאן לשון ציווי, מה שכתוב פה בפסוק תעשה זה לא הלשון של ציווי, ואין ונתת האמור כאן לשון ציווי, מה שכתוב כאן בפסוק שצריך ונתת את שרשרות האבותות על המשבצות, זה לא לשון ציווי אלא לשון עתיד. כי בפרשת החושן, כשנלמד עוד מעט על עשיית החושן, חוזר ומצווהו על עשייתן ועל קביעותן. בהמשך יהיה כתוב במפורש ועשית וקבעת, אז יהיה כתוב בהמשך. ולא נכתב כאן למה כותבים את זה גם פה, אלא להודיע מקצת צורך המשבצות שציווה לעשות עם האפוד. מכיוון שאמרנו שצריך לעשות משבצות, אז אני רוצה להגיד לך רק מקצת מה הצורך של אותה משבצות, מכיוון שבעתיד אתה עושה שרשרות, תכניס את זה לשם. וכתב לך זאת לומר לך, המשבצות הללו יוזקקו לך. תדע לך שאת המשבצות האלה אתה צריך אותם. למה? לי כשתעשה שרשרות מגבלות על החושן, תתנם על המשבצות הללו. זה הסיבה למה התורה כותבת את זה פה. פסוק תתבע, ועכשיו מתחילים לצוות על החושן ועשייתו. ועשית חושן משפט, מעשה חושב כמעשה אפוד תעשינו. זהב, תחלת וארגמן ותולעת שני ושש משה זר תעשה אותו. אומר רש"י, כן, אותו דבר. חושן משפט, למה קוראים לו חושן משפט? שמחפר על קלקול הדין, מתי שיש מצב שהדיינים פוסקים הלכה ולא עושים את זה נכון, מקלקלים את הדין, לא במכוון, אבל זה מה שיוצא, אז החושן משפט יש לו את המצב הזה שהוא מחפר על זה. זה פירוש אחד למה קוראים לזה חושן משפט. דבר אחר, סיבה נוספת למה קוראים לו חושן משפט, משפט, אתה יודע מה הפירוש של המילה משפט? שמברר דבריו, כשאתה רוצה לדעת, כפי שנראה בהמשך, לשאול שאלות כלליות שנוגעות לכלל ישראל, האם לצאת למלחמה או לא לצאת למלחמה, לעשות ככה או לעשות אחרת, אז באים לכהן גדול ושואלים אותו, והוא מקבל את התשובה דרך החושן, דרך אבני החושן, אז הוא מברר דבריו, הוא נותן לך בירור, הדברים שלו באים לברר איך לנהוג, והבטחתו אמת, ומה שהוא קובע לך, אז הוא, זה דבר אמיתי, הבטחה אמיתית. דירה ישנמית בלז, והכוונה שהוא מוכיח את הדברים, יש לך הוכחה חותכת איך לנהוג. רש"י מחזק את דבריו ואומר כך, שהמשפט משמש שלוש לשונות. המילה משפט משתמשים איתה בשלושה מובנים, רש"י מביא כרגע את שלושת המובנים. לפעמים זה יכול להיות דברי טענות בעלי הדין, שבאים בעלי הדין וכל אחד מציג את הטענות שלה שלו, ועל ידי זה אתה בעצם מברר מה בדיוק קורה פה, אז זה פירוש אחד של המילה משפט. דבר שני, מה זה? הוא גמר הדין. כשאתה בא ואומר את המסקנה, את הפסק, זה גם נקרא משפט. דבר שלישי, ועונש הדין. כשאתה אומר מה העונש, זה גם נקרא משפט. עם עונש מיטה, עם עונש מכות, עם עונש ממון. וזה אצלנו בפסוק חושן משפט, אתה יודע מה הפירוש של המילה משפט? משמש לשון בירור דברים. זה כמו הפירוש הראשון, שזה דברי טענות בעלי הדין. פה זה לא טענות, אלא אתה בא לברר, יש לך ספק, שאלה, לעשות כך, לעשות כך, אז האחו של משפט מברר לך את הדברים, שמפרש ומברר דבריו. כמעשה אפוד, מה שכתוב בפסוק, ממה עשוי החושן כמעשה אפוד, אומר רש"י, מעשה חושב ומחמשת מינים. במה הדמיון בין החושן לבין האפוד? בשני דברים. דבר אחד, מאותם חמש מינים שעשו את האפוד, זהב, תחלת, ארגמן, תולת, שני ושש, בדיוק מאותם חמש מינים עושים גם את החושן. דבר שני, מעשה חושב. מה זה מעשה חושב? אמרנו כבר, שהצורה שנמצאת בצד אחד של הבגד לא דומה לצורה שנמצאת בצד השני של הבגד. זה היה מומחיות כזו.
שאתה... לא היה מזהב?
החושן היה עשוי מזהב ותכלת וארגמן, תולת שני ושש
היה...
הוא עשוי מבד כזה שהם מיוצר מאותם חומרים של האפוד ממש. עכשיו איך נראה החושן? ממשיכה התורה בפסוק ט"ז, רבוע יהיה כפול זרת אורכו וזרת רוחבו. מה הכוונה? אומר רש"י, אם אתה תיקח, החושן היה מלבן, אבל אם קיפלת אותו, כשאתה מקפל מלבן לחצי, אז נהיה לך ריבוע. אז אחרי שקיפלנו את החושן, אז הוא נהיה רבוע, ואז מה יהיה הגודל שלו אחרי שהוא יהיה רבוע? זרת אורכו וזרת רוחבו. זרת הכוונה פה, לא, זרת הכוונה פה, חצי אמה. חצי אמה אורכו וחצי אמה רוחבו. כפול, זה מה שרש"י אומר, כפול, הוא מוטל לו לפניו כנגד ליבו. זה היה מקופל ומונח כנגד ליבו של הכהן, שנאמר, כמו שנלמד עוד מעט בעזרת השם בפסוק למד, כתוב שם, והיו על לב אהרון, שהחושן צריך להיות מול הלב. איך החושן נתפס על לב אהרון ולא נופל? אז כבר למדנו את זה כמה וכמה פעמים, רש"י חוזר שוב, תלוי בכתפות האפוד הבאות מאחוריו. הרי יש לאפוד כתפות שבאים מהצד האחורי על הגב, על כתפיו, זה מגיע, הכתפות הללו מגיעים עד הכתפיים, ונקפלות ויורדות לפניו מעט, יורד מעט הכתפיות הללו לצד הקדימה של הכהן, והחושן תלוי בהם בשרשרות וטבעות. החושן, החלק העליון, תלוי באותן כתפיות עם שרשרת מזהב, ויש טבעות, יש טבעת בחושן ויש משבצות זהב באפוד, כן? כמו שמפורש בעניין, כמו שזה מפורש בפסוקי התורה שלמדנו, ואנחנו עדיין באמצע לתאר את זה. אחרי שאנחנו יודעים מה קורה עם החושן, אנחנו עדיין לא למדנו למה צריך לעשות אותו מלבן ואחרי זה לקפל. למה לא תעשה לך תחיל הריבוע? בהמשך נלמד שבתוך הכפל שנוצר לך אתה מכניס בפנים את הכתב של שם המפורש, ולכן החושן יכול גם לתת לאחר מכן את התשובות על השאלות על ידי האבנים שנמצאים בצד הקדמי, אבל זה נלמד עוד מעט. עכשיו, אחרי שיש לנו את הבגד הזה, אומרת לנו התורה בפסוק י' ז', ומילאת בו מילואת אבן, ארבעה טורים אבן. טור אודם פיתדה וברקת, הטור האחד. צריך באותו חושן לשים אבנים, וקוראים לזה מילואת אבן. ומילאת בו מילואת אבן, מה הכוונה? מסביר רש"י. ומילאת בו על שם שהאבנים ממלאות גומות המשבצות המתוקנות להם. מכיוון שעשינו באותו חושן משבצות ולתוך המשבצת הכנסנו אבנים, לכן קורא אותם בלשון מילואים, זה נקרא שאני ממלא. כל אבן אני ממלא איתו את הנקב המדויק שעשינו באותו בגד, באותו חושן. עכשיו התורה מפורטת לנו את השמות של האבנים. כל אבן היה לו שם, ואנחנו עכשיו אמרנו את הטור הראשון. הטור הראשון, הכוונה היא בקו לא מלמעלה למטה, אלא מימין לשמאל. אז הטור הראשון, בקו מימין לשמאל, אז זה אודם, פיתדה וברקת. אודם זה היה האבן שעליו היה כתוב ראובן, ראובן היה שייך לאודם, שמעון היה שייך לפיתדה, ולוי היה שייך לברקת. זה הטור האחד. והטור השני, נופך, ספיר ויהלום. אז נופך היה שייך ליהודה, ספיר היה שייך לאיסחר, ויהלום היה שייך לזבולון. והטור השלישי, לשם, שבו והחלמה. לשם היה שייך לדן, יש לנו פסוק בספר יהושע, כתוב שם, ויקראו ללשם דן, ומזה יודעים שלשם זה האבן שקשורה לדן, שבו שייך לנפתלי, והחלמה שייך לשבט גד. והטור הרביעי, תרשיש ושועם וישפה. משובצים זהב יהיו במילואותם. תרשיש זה שבט אשר, שועם כתוב עליו יוסף, וישפה כתוב עליו בנימין. מסביר רש"י מה הכוונה משובצים זהב. משובצים זהב יהיו עטורים במילואותם. אותם טורים צריכים שיהיה סביב כל אבן משבצת זהב קבועה בחושן, כדי שבתוך המשבצת הזהב האבן תוכל להיות תפוסה ולא נופלת ממנה. מה שרש"י אומר במילואותם, מוקפים משבצות זהב, כל אבן מוקפת במשבצת זהב בעומק שיעור שיתמלא בעובי האבן. עומק המשבצת כזו בדיוק שהאבן יתפס באופן מלא באותה משבצת. זהו לשון במילואותם, זה הכוונה במילואותם. כשיעור מילוי עוביין של אבנים יהיה עומק המשבצות. המשבצות יהיו עמוקות בדיוק במידת עובי האבן, לא פחות ולא יותר.
אבל מאיך אתה לוקח את ההקשר בין האבן לשבט?
זה מה שכתוב עליו.
מאיך אתה יודע שתרשיש זה נפתלי?
אז יש לך, אני כבר הקדמתי לך את מה שרשי יגיד בפסוק חף א'. יסביר על פסוק חף א'. אומרת לנו תורה, והאבנים תהיינה על שמות בני ישראל. 12 על שמותם. פיתוחי חותם, איש על שמו תהיינה ל-12 שבט. זאת אומרת, בכל אבן שהזכרנו את השמות של האבנים, פיתוחי חותם למדנו כבר אתמול, שהכוונה שאתה כותב כתב ברור ומפורש באותם אבנים, איש על שמו, כל אחד מהשבטים, השם שלו יהיה כתוב על האבן. אומר רש"י, איש על שמו, כסדר תולדותם, סדר האבנים. עודם לראובן, פיתדה לשמעון, וכן כולם. ככה תספור כל אבן לפי הסדר, תגיע כל שבט ושבט מה כתוב עליו.
עכשיו,
יש לנו לכל אחד...
רק בדן יש לנו הוכחה?
על דן יש לנו הוכחה שזה היה לשם, וזה עוזר לנו להבין...
שזה נכון.
נכון זה ודאי, אבל זה עוזר לנו להבין את הסדר. כי הרי אם אתם זוכרים, אתמול למדנו שעל שתי אבני השועם, השמות של השבטים לא היו כתובים לפי... קודם כל בני לאה וכן הלאה, אלא היה כתוב כפי סדר לידתם, כפי שסדר לידתם. ושם רש"י הביא לנו ואמר שיש לנו ראובן, שמעון, לוי ויהודה, ומי בא אחר כך? דן ונפתלי. זה היה באבני השועם. פה אנחנו אמרנו אחרת, שזה הולך ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר וזבולון, כי אנחנו סגרנו את כל בני לאה ביחד. איך אנחנו יודעים שפה זה אחרת? אז ההוכחה... אם מכך שלשם קשור לדן, ואם נגיד שזה כמו הסדר שהיה קודם, שדן ונפתלי יהיו אחרי יהודה, אז יוצא שדן יהיה לו את ספיר ולא את לשם. לכן אנחנו חייבים להגיד שזה כמו סדר של
הולדתם
מהאימהות, קודם כל כל בני לאה וכן הלאה. עכשיו רק תוספת אחת מעניינת שזה לא כתוב מפורש פה. זה אומר את... הרמב״ם מביא את זה, שבנוסף לכך שכתבו על כל האבנים, ראובן, שמעון, כמו שציינו, על שתי אבנים היה תוספת של כיתוב. על האבן הראשונה, שזה עודם, היה כתוב ראובן, היה כתוב גם בקטן אברהם יצחק יעקב. ועל האבן האחרונה, שזה ישפה, שזה בנימין, היה כתוב בקטן שבטי יודקי. מה הסיבה לדבר? אנחנו צריכים שיהיה לנו את כל האותיות של האלף בית. תיקח את כל השבטים, למשל, תחפש את האות צדיק. אין לך באף אחד מהשבטים את האות צדיק. או אם תיקח את כל השבטים ותחפש את האות תת, למשל. כן? איפה תמצא את האות תת? אז לכן הוספנו אברהם יצחק יעקב. הוספנו שבטי יודקי, ואז כיסינו את כל האותיות, כי הרי זה אמור לענות על שאלות שישאלו. אז אם יהיה תשובות שצריכים להיות מורכבות מאותיות מסוימות, לא יכול להיות שיחסרו באותם אבנים אותיות מסוימות מאלף בית, לכן הוספנו את אברהם יצחק יעקב ושבטי קה בבנימין. נמשיך הלאה, פסוק חב ב', ועשית על החושן שרשות גבלות מעשה אבות זהב טהור. פה כבר אומרת לנו את התורה, התורה את הציווי, שאנחנו כבר יודעים את זה מכמה וכמה פעמים, שיש על החושן את אותם שרשראות שתופסים דרכם את החושן עם הכתפות האפוד. אומר רש"י, על החושן, מה הכוונה על החושן? בשביל החושן. כי אתה לא יכול ליצור על החושן את אותם שרשראות לפני שאני יודע ששמים טבעות. רק בפסוק חב ג' יהיה כתוב שעושים על החושן טבעות. אז איך אתה יכול להגיד לעשות שרשרות עוד לפני שאני יודע שיש טבעות? לכן אומר רש"י, מה הכוונה על החושן? בשביל החושן. לקובם בטבעותיו כמו שמפורש למטה בעניין. בהמשך למטה, הכוונה בפסוק חב ג' נלמד על הטבעות. אז לפני זה יש לנו את השרשראות שמכניסים אותם באותם טבעות. למה קוראים לזה שרשות? אנחנו בדרך כלל יודעים שרשראות.
כן.
אומר רש"י, שרשות לשון שורשי אילן, המאחיזים לאילן להיאחז ולהיתקע בארץ. כמו שורש של העץ, מה תופס את העץ שהוא לא ייפול ולא יעוף ברוח, זה השורשים שלו. אף אילו, אותו דבר, החוטים הללו, יהיו מאחיזים לחושן. שבהם יהיה תלוי באפוד. החוטים הללו תופסים את החושן לאפוד, לכן קוראים לזה שרשות מלשון שורשים. והן שתי שרשרות האמורות למעלה בעניין המשבצות. אותם שרשרות שלמדנו עליהן קודם בפסוק י' ד', שהיה כתוב שתי שרשרות זהב, זה אותם שרשות שאנחנו אומרים את זה פה. למה אבל קודם קראנו לזה שרשרות, ופה קוראים לזה שרשות? אומר רש"י, ואף שרשרות פטר מנחם בן סרוק לשון שורשים. מנחם בן סרוק, שהוא כתב חיבור על דקדוק התורה, אז הוא כותב ששרשרות ושרשות זה אותו דבר מלשון שורשים. אי למה שמה יש ריש מיותרת לכאורה שרשרות ופה כתוב שרשות? לכאורה יותר מתאים לכתוב שרשות מלשון שורש, למה יש ריש נוספת? ואמר שהריש יתרה, הריש באמת מיותרת, ומצאנו מילים בלשון הקודש שיש לנו תוספות של אות לכאורה מיותרת. מביא רש"י שתי דוגמאות, כמו מם שבשלשום, חריגים להגיד שלשום, היה צריך להגיד שלשו, כי יש היום, אתמול, שלשו זה השלישי מאחורינו. מה זה שלשום? מה זה המם הזו? או הוא מם שבריקם. מה זה ריקם? ריק. מה זה ריקם? למה יש מם? אז רואים שבלשון הקודש יש לנו אותיות נוספות, אותו דבר שרשרות, הרי שהיא
מורידים.
נוספת, אבל באמת יכולנו להגיד רק שרשות. אבל רש"י אומר, ואיני רואה דבריו. אני לא מסכים איתו ששרשרות זה מלשון שרשות כמו שורשים. אלא שרשרת בלשון עברית, בלשון הקודש, הפירוש של שרשרת, זה כשלשלת בלשון משנה. במשנה זה נקרא שלשלת, ובלשון התורה זה שרשרת, והפירוש הזה לא מלשון שורשים, אלא זה מלשון חבל שתפוס זה בזה, דבר ארוך קוראים לו שלשלת או שרשרת. גבלות, מה הכוונה של המילה גבלות? אומר רש"י, הוא מגבלות האמור למעלה, זה אותו פירוש מגבלות שאמרנו קודם, שהתורה כאן מציינת איפה בדיוק צריך לשים את אותם שרשראות, שתתקיים בטבעות שיהיו בגבול החושן. בחלק העליון, בגבול העליון של החושן, תשים טבעות, ודרכו זה יתחבר לכתפות. וכל גבול לשון קצה, השומל בלז. מעשה אבות, מעשה כליה. הכניסו את השרשרות לתוך הטבעת.
הטבעת לחושן.
הטבעת מחוברת לחושן.
איך?
על ידי תפירה.
תפירה?
לא בדרך נס.
לא בתוך הבת.
תפרו את זה לתוכו, בתפיסה טובה. פסוק חב ג' ועשית על החושן שתי טבעות זהב ונתת את שתי הטבעות על שני קצות החושן. פה הציווי ליצור על החושן את הטבעות. אומר רש"י, על החושן, מה הכוונה? לצורך החושן, כדי לקובם בו. ולא ייתכן לומר שתהי תחילת עשייתן עליו, לא שיצרנו את הטבעת תוך כדי עשיית כליית החושן כבר קלנו לתוך הטבעת. למה? שאם כן, אם נגיד שיצרנו את הטבעת ישירות כחלק מיצירת החושן, מהו שחוזר ואומר ונתת את שתי הטבעות? למה כתוב בהמשך שכתוב ונתת את שתי הטבעות, כתוב בהמשך לשים את שתי הטבעות על החושן. אם כבר יצרנו את זה מראש, לא צריך עכשיו לשים אותם, מה לא כבר נתונים בו. היה לו לכתוב בתחילת המקרא ועשית על קצות החושן שתי טבעות זהב, ואף בשרשרות אתה צריך לפתור. כן, גם פה כמו שאמרנו שכתוב ועשית על החושן, אז מה הכוונה ועשית על קצות החושן? אותו דבר בשרשרות, אתה צריך להסביר אותו דבר, שמה שכתוב ועשית על החושן, הכוונה היא בשביל החושן. על שני קצות החושן, איפה בדיוק שמים את הטבעות הללו? לשתי פאות שכנגד הצוואר, שתי הקצוות שנמצאים מול הצוואר של הכהן, לימנית ולשמאלית, הבאים מול כתפות האפוד.
אותם השוהם היו כאן, זה לא היו ככה.
אבני השום היו פה למעלה בכתף, למעלה.
כי אם אתה בא עם רצועה מלמעלה,
אתה צריך שזה יפול לך פה. נכון, היא נפלה, ודאי שלא, היא נפלה פה מלמעלה, כן, ואבני השום היו פה למעלה.
פה למעלה, כלפי מעלה.
פה כלפי מעלה.
אבל שניהם היו מקוברים או שאחד היה פתוח?
לא, זה היה פתוח.
אני
חייב לזוז. פסוק כ"ד, אחרי שאנחנו למדנו שעושים בפסוק כ"ב, שרשרות מעשה אבות, למדנו בפסוק כ' ג' שעושים על החושן שתי טבעות, עכשיו פסוק כ' ד' אומר תחבר ביניהם ונתת את שתי אבותות הזהב על שתי הטבעות על קצות החושן. תיקח את שתי אבותות הזהב שיצרת כבר קודם, עשית קודם כל שתי אבותות זהב, עכשיו יש לך כבר טבעות, עכשיו תחבר את האבותות על שתי הטבעות. אומר רש"י ונתת את שתי אבותות הזהב, אין שרשות גבלות הכתובות למעלה. מה שכתוב כאן את שתי אבותות הזהב זה אותם שרשות גבלות שאמרנו עליהם בפסוק כ"ב, זה לא שרשרות אחרות. ולא פרש מקום קיבועם בחושן, קודם עוד לא אמרנו במפורש באיזה מיקום בחושן בדיוק צריך לקבוע את אותם שרשות. עכשיו מפרש לך שיהיה תוכב אותן בטבעות. עכשיו הוא אומר לך הלכה למעשה, תיקח את אותם שרשרות ותכניס אותם, תדחוב אותם בטבעות שנמצאות בחושן, ותדע לך שאינן הראשונות. נביא לך הוכחה שמה שכתוב כאן שתי אבותות זה אותם שרשרות, שלא תחשוב למה קודם קראנו לזה שרשות ופה קראו לזה אבותות, אולי זה עוד ועוד, אולי אנחנו נתחיל להסתבך שיש כאן גם זה וגם זה ולמה צריך את כל זה. אומרת שהרי בפרשת אלה פקודי שנלמד בעזרת השם בפרשה האחרונה של הספר, ששם חוזרים על כל הדברים ומציינים איך בפועל משה רבינו מלביש את אהרון, איך הוא שם את זה, איך כל דבר נכנס. כשמגיעים לביצוע לא הוכפלו, שם אנחנו לא מוצאים שיש גם שרשות וגם עבודות, שם זה אחד ומציינים שמכניסים. מזה הוכחה שלא היה לנו כאן כמה סוגי שרשרות, זה אותן שרשרות שפה אומנם התורה פעם קוראת לזה שרשות גבלות, פעם קוראת לזה שתי אבותות הזהב, אבל זה מדובר על אותן שרשרות שעשויות מזהב מעשה אבות.
אז רשי היה
צריך
לקרוא את כל התורה ואחר כך
פסוק חפי, ואת שתי קצות שתי האבותות תיתן על שתי המשבצות ונתת על כתפות האפוד אל מול פניו. קודם דיברנו שאתה שם את השרשרות האלה בטבעות של החושן. עכשיו עוברים, נו, אחרי שזה מחובר לחושן, למה מחברים את זה למעלה? מחברים את זה לשתי המשבצות שנמצאות על הכתפות. זה פסוק חפי רש"י מסביר. ואת שתי קצות של שתי האבותות, דיינו, שני ראשיהן של כל אחת ואחת, כי ברגע שהכנסנו את האבותות הללו לטבעת, שנמצאת בחושן, יש לנו שני ראשים שיוצאים מכל טבעת. איפה אני שם את שתי הראשים הללו? תיתן על שתי המשבצות. מה זה המשבצות? הן הכתובות למעלה. זה אותן משבצות שקראנו אותם היום בפסוק י' ד', בפסוק י' ג', שהיה כתוב ועשית משבצות זהב. זה אותן משבצות שדיברנו עליהן קודם. בין פרשת החושן ופרשת האפוד. למדנו אתמול על האפוד, היום התחלנו ללמוד על החושן, ובין לחושן לאפוד אמרנו ועשית משבצות זהב, זה המשבצות הללו שלתוכם שמים, כמו שרש"י אומר, ולא פרש את צורכן ואת מקומן. קודם לא הסברנו באופן מפורש מה עושים עם המשבצות ובדיוק איפה ממקמים אותם, עכשיו מפרש שיתקע בהן ראשי האבותות התחובות בטבעות החושן לימין ולשמאל אצל הצוואר. הרי יש לנו בחושן בטבעות ראשי אבותות שנמצאים בצד ימין ובצד שמאל של החושן, איפה שמים אותם? באותם משבצות. שני ראשי שרשרות הימני תוקע במשבצת של ימין, וכן בשל שמאל שני ראשי שרשרות השמאלית. זה השימוש שעושים במשבצות. ונתת המשבצות על כתפות האפוד. איפה שמים את המשבצות הללו? בכתפות של האפוד. אחת בזו ואחת בזו. נמצאו, אשי חוזר על הדבר כל כך הרבה פעמים, כי כשאין ציור, כשכל צריך להיות בכתיבה, אז הדבר, לנו יש את הציור, הציור נוצר אחרי שלמדנו את רשי, אבל רשי מצייר לנו את זה בכתיבה, אז הוא עוד הפעם חוזר. נמצאו כתפות האפוד מחזיקין את החושן שלו ייפול, ובהן הוא תלוי. ועדיין שפת החושן התחתונה הולכת ובאה ונוקשת על קריסו ואינה דבוקה לו יפה. כי עד פה אנחנו יודעים שהחלק העליון של החושן תפוס, אבל מה קורה עם החלק התחתון? לכאורה הוא משוחרר, הוא יכול ליפול על קריסו. לכך הוא צריך עוד שתי טבעות לתחתיתו. אז בתחתית של החושן צריך עוד שתי טבעות. כמו שמפרש והולך, כמו שהתורה ממשיכה בפסוק חבב להגיד שצריך עוד שתי טבעות בחושן בחלק התחתון כדי לקפוץ אותו. כדי שמיד, כי רשי כבר הקדים לנו בכלל בתיאור של הדברים, עוד לפני תחילת העניין הוא כבר הקדים את הכל, ואחר כך הוא אומר כל דבר ודבר שיהיה לך ככה תמונה ברורה מול העיניים. אל מול פניו של אפוד, מה הכוונה בפסוק שמנתת את כתפות האפוד? אל מול פניו, מה הכוונה? אומר רשי שלא ייתן המשבצות בעבר הכתפות שכלפי המעיל, אלא בעבר העליון שכלפי החוץ. הרי הכתפות הללו יש לו את הצד הפנימי, כי הרי אם אתם זוכרים אמרנו שהוא לובש כותונת, על הכותונת יש לו אבנת, על האבנט הוא שם מעיל, ומעל המעיל בא האפוד. אז האפוד הלא הזה, הכתפיות הללו, יש להם צד פנימי שפונה לכיוון המעיל, וצד חיצוני שפונה לצד הפתוח, הפנימי, הפנים של האפוד. אז את המשבצות הללו, שלא ייתן המשבצות בעבר הכתפות שכלפי המעיל, אלא בעבר העליון שכלפי החוץ. והוא קרוי מול פניו של האפוד. כי אותו עבר שאינו נראה, אינו קרוי פנים. ככל הנראה שהמשבצות הללו, יש לה משבצת, כי הרי לכאורה אפשר לשאול, שהכתפייה הזו, ברגע שאני עושה בתחתיתה משבצת פתוחה, מה שייך להגיד אם אני שם את זה בצד הפנימי או בצד החיצוני, זה איך שאני אסובב את הכתפייה, יש לי את אותה משבצת באותו מצב. ככל הנראה, כמו שזה לא כתוב במפורש, אבל לכאורה המשבצת היה לה צורה יפה ולא סתם גולם, כן? היה לזה יופי מסוים. אז הצד היפה של המשבצת, תשים לב שאתה שים אותו כלפי פנים ולא להפוך אותו כלפי פנים של המעיל. פסוק חפב. ועשית שתי טבעות זהב ושמת אותם על שני קצות החושן על שפתו אשר אל עבר האפוד ביתה. עכשיו מדברים על החלק התחתון של החושן, שגם שם צריך לשים שתי טבעות. אומר רשי, על שני קצות החושן אין שתי פאותיו התחתונות לימין ולשמאל. זה שני הקצוות התחתונות של החושן, אז אחד בימין ואחד בשמאל, תשים שתי טבעות. על שפתו אשר אל עבר האפוד ביתה. אומר רשי, הרי לך שני סימנים. התורה כתבה לנו את הלשון הזה כדי לתת לנו שני סימנים מדויקים איכן היא מתכוונת שנשים את הטבעות התחתונות של החושן. האחד, סימן ראשון, שיתנם בשני קצוות של תחתיתו, שהוא כנגד האפוד של החושן. התחתית של החושן פונה לאפוד. למה? ודאי. שעליונו אינו כנגד האפוד, כי הרי החלק העליון של החושן הוא לא מול האפוד, כי איפה האפוד נמצא? האפוד נמצא בחלק התחתון של הכהן. אז איזה חלק בחושן נקרא כנגד האפוד, מול האפוד, זה החלק התחתון של החושן נמצא כנגד האפוד, שהרי סמוך לצוואר הוא, כי החלק העליון של החושן פונה לצוואר של הכהן. החלק התחתון של החושן פונה לכיוון האפוד, והאפוד נתון על מותנה, והאפוד נמצא על המותניים שלו. לכן ברור לנו שכשכתוב שצריך לשים את זה כנגד האפוד, אשר אל עבר האפוד, אז הכוונה היא לחלק התחתון של החושן. ועוד נתן סימן שלא יקווהם בעבר החושן שכלפי החוץ. עכשיו יש עוד סימן. אמרנו הרי אם אתם זוכרים שהחושן זה מלבן, ומקפלים אותו הוא נהיה ריבוע. דבר שאנחנו מקפלים, יש לנו שתי מקומות איפה לקבוע את הטבעת. אפשר לקבוע אותה בחלק החיצוני של הכיפול, אפשר לקבוע אותו דווקא בחלק הפנימי של הכיפול. אז זה שאני עושה את הטבעת בתחתית של החושן, זה אנחנו יודעים. אבל איפה לקבוע בדיוק את הטבעת? בפנים, בחלק שמתקפל כלפי פנים, שם נשים את הטבעת, או בחלק שנמצא כלפי חוץ ליד האבנים. אומר לנו התורה, עוד סימן נתן, ועוד סימן, עוד נתן סימן, שלא יקבעם בעבר החושן שכלפי החוץ. אל תשים את הטבעת בצד של החושן שפונה כלפי חוץ ליד האבנים, אלא בעבר שכלפי פנים. תשים את הטבעת בצד הפנימי של החושן, שהוא שנאמר ביתה. זה כאילו הבית של החושן, יש לחושן את החוץ, ויש לחושן את החלק הפנימי. ואותו העבר הוא לצד האפוד, אותו חלק שנמצא בפנים, הוא נקרא למול האפוד. למה? שחשב האפוד חוגרו לכהן. כי הרי החשב, דיינו החגורה של האפוד, למדנו שהכהן חוגר איתה את עצמו. ומה קורה ברגע שהוא קופל, חוגר את עצמו, ונקפל הסינר לפני הכהן, ואז יוצא שהסינר, דהיינו האפוד הזה שקראנו לו סינר, מתקפל קצת לצד הקדימה של הכהן על מותניו, וקצת קריסו מכאן ומכאן, יוצא שהחלק מהסינר מתקפל לכיוון הקרס של הכהן, קצת מכאן וקצת מכאן. עד איפה זה מתקפל? עד כנגד קצות החושן. זה נוגע בקדימה של הכהן ממש עד הקצה של החושן, וקצותיו שוכבים עליו. ואז יוצא שהקצה התחתון של החושן שוכב על הכיפול שבא לכיוון ביתנו, קריסו של הכהן. ואז יוצא שזה נקרא ביתה, זה אל עבר האפוד ביתה, זה המיקום שצריך לשים גם בכל הציורים שמציירים את המיקום של הטבעות. אפשר לראות ששמים אותם בחלק הפנימי ולא בחלק החיצוני. ממשיכה הלאה התורה בפסוק חבזיין, ועשית שתי טבעות זהב ונתת אותם על שתי כתפות האפוד מלמטה, ממול פניו לעומת מחברתו. ממה לחשב האפוד? יש לנו שתי טבעות בחושן, אבל מה נעשה עם שתי הטבעות? נקשור אותם למה? לכתפיות של האפוד. אבל כדי לקשור אותם בכתפיות של האפוד, אז בכתפיות של האפוד גם שצריך שיהיו שתי טבעות, שיהיה עם מה לתפוס. פה התורה מדברת על שתי הטבעות שעושים בכתפות האפוד. זה אומר רש"י, על שתי כתפות האפוד מלמטה, שהמשבצות נתונות בראשי כתפות האפוד. חוזר רש"י עוד פעם, הרי אנחנו יודעים שבאפוד יש משבצות. איפה יש משבצות באפוד? למעלה. השימוש של המשבצות שנמצאות למעלה זה לתפוס את החלק העליון של החושן. שהמשבצות נתונות בראשי כתפות האפוד העליונים, הבאים על כתפיו כנגד גרונו, ונקפלות ויורדות לפניו. מה שנמצא בחלק העליון של האפוד בכתפיות שלו זה נקרא משבצות. מה שנמצא בחלק התחתון של הכתפיות של האפוד לא קוראים לזה משבצות אלא טבעות, והטבעות ציווה ליתן בראשן השני שהוא מחובר לאפוד. אותו כתפייה שנפרוס את האפוד על השולחן, אז אנחנו נראה שתי כתפיות יוצאות ממנו. תיקח את החלק העליון של הכתפייה, תראה שיש שם שתי משבצות, בחלק התחתון של הכתפייה יש שתי טבעות. שתי טבעות. זה מה שהוא אומר, והטבעות סיבה, אחרי שעשינו את האפוד, חיברנו לו שתי טבעות, והטבעות סיבה ליתן בראשן השני שהוא מחובר לאפוד.
בוא נראה את זה בצד.
ממשיך רש"י ואומר, והוא שנאמר, זה מה שנאמר פה בפסוק חב זיין, לעומת מחברתו. בזה התורה מציינת לנו את המיקום של הטבעות שעושים באפוד. סמוך למקום חיבורם באפוד. איפה שמים את הטבעות? סמוך למקום שהכתפיות מתחברות לאפוד, למעלה מן החגורה מעט. יש לנו הרי את החגורה שזה החשב, קצת מעל החגורה שמים את הטבעות הללו, שהמחברת לעומת החגורה. איפה מחברים את הכתפיות לאפוד? קצת מעל החגורה. ואילו הכוונה, הטבעות נתונים מעט בגובה זקיפת הכתפות. הטבעות נמצאים קצת יותר למעלה, כי הכתפות האלו נזקפים ועולים, שמים טבעות כדי שנוכל לחבר את תחתית החושן לאותן טבעות. הוא שנאמר, זה מה שכתוב בהמשך הפסוק שלנו חבזיין, ממעל לחשב האפוד, שהמיקום של הטבעות הללו יהיו קצת יותר גבוה ממיקום החגורה הזו, החשב שחוגרים את האפוד לגוף. והם כנגד סוף החושן, זה מדויק שהטבעות הללו ימוקמו באופן מדויק לחלק התחתון של החושן, ונותן פתיל תחלת באותן הטבעות ובטבעות החושן, שמים פתיל מתחלת שהוא מתחבר בין טבעות החושן לטבעות האפוד, ורוחסן באותו פתיל לימין ולשמאל, והוא רוחס, דיינו מחבר את גם בצד הימני וגם בצד השמאלי, זה שני הצדדים של החושן, שלא יהיה תחתית החושן הולך לפנים וחוזר לאחור ונוקש על קריסו, שלא יהיה מצב שהחושן ככה חופשי, ונמצא מיושב על המעיל יפה. הרי כל האפוד נמצא, הרי המעיל שהכהן לובש, הוא לובש לפני שהוא לובש את האפוד עם החושן, קודם הוא לובש את המעיל. יוצא שהחושן מחובר יפה למעיל, והוא לא חופשי. ממול פניו, מה הכוונה ממול פניו? בעבר החיצון, דיינו, כמו שאמרנו קודם, שאת הטבעות הללו, איפה הוא שם? בחלק החיצוני של הכתפיות ולא בחלק הפנימי, כמו שהסברנו קודם לגבי הטבעות. הלאה. פסוק חפחת. וירקסו את החושן מטבעותיו אל טבעות האפוד, בפתיל תחלת, להיות על חשב האפוד, ולא ייזח החושן מעל האפוד. פה הציווי שצריך לחבר, אחרי שאמרנו קודם, שעושים טבעות בחושן, עושים טבעות בכתפיות של האפוד, עכשיו אומרים על החיבור שמחברים אותם עם פתיל תחלת. אומר רש"י, וירקסו, מה הכוונה וירקסו? לשון חיבור. פירוש המילה וירקסו זה מלשון לחבר, וכן מביא רש"י הוכחה שפירוש המילה ירקסו זה חיבור, מביא רש"י שני פסוקים. פסוק אחד הוא מביא מתהילים, כתוב מרוכסי איש, יש שם פסוק שאומר תסתירם בסתר פניך, מרוכסי איש. מה הכוונה? שדוד המלך אומר שם שהקדוש ברוך הוא ייקח את יריו, את ירי שמיים, את הצדיקים, ויגן עליהם. ממה הוא יגן עליהם? מרוכסי איש. מה זה מרוכסי איש? חיבורי חבלי רשעים, מאותם רשעים שמתחברים ביניהם ומתכננים משהו נגד יראי השם, אז הקדוש ברוך הוא ישמור אותם. על כל פנים רואים שרוכסי זה התחברות. וכן הוכחה שנייה מבירה שכתוב בספר ישעיהו, והרכסים לביקה. מה הכוונה והרכסים לביקה? ערים הסמוכים זה לזה, שאי אפשר להירד לגי שביניהם אלא בקושי גדול, כשיש לך ערים גבוהים צמודים, אז הגי שביניהם הוא תלול מאוד ומאוד קשה לרדת לשם, שמתוך סמיכתן הגי זקופה ועמוקה, הגי זה נקרא הרווח שביניהם. אומר הנביא ישעיהו, והרכסים, מה זה רכסים? ערים שהם צמודים לביקה, מה זה לביקה? יהיו לביקת מישור ונוכל לילך. על כל פנים, מה רואים מהנבואה הזו של ישעיהו? שהמילה רכסים זה חיבור של ערים. אותו דבר פה כתוב, וירקסו, פירושו לחבר את החושן מהטבעות של החושן לטבעות האפוד. להיות על חשב האפוד, אומר רש"י, להיות החושן דבוק אל חשב האפוד. ואז יוצא שהחושן דבוק לחשב, דיינו, ברגע שהוא חוגר את עצמו עם החשב בצד הקדימה, אז יוצא שהחלק התחתון של החושן ממש דבוק לאותו חשב שאיתו הוא קשר. ולא ייזח, מה הפירוש ולא ייזח? לשון ניתוק, שלא יתנתק. ולשון ערביו, כדברי דונש בן לברת. וגם אחד מהמדקדקים על לשון התורה. פסוק למד, סליחה, פסוק עשתת קודם, ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט, על ליבו בבואו אל הקודש, לזיכרון לפני אדוני תמיד. פסוק למד, הפסוק האחרון לשיעור היומי.
רגע, אז רק שהוא נכנס לקודש קודש.
ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התומים, והיו על לב אהרון בבואו לפני אדוני. ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני אדוני תמיד. פה בא הציווי, מה שאמרנו קודם, שמכניסים בתוך החושן, בכפל שנוצר, מכניסים את האורים ואת התומים. מה הכוונה האורים והתומים? אומר רש"י, הוא כתב שם המפורש. פשוט היה כתב, חתיכת קלף, שכתבו עליו את השם המפורש, שהיה נותנו בתוך כפלי החושן. היה מונח בפנים שם המפורש. ומה המטרה? שעל ידו הוא מאיר דבריו ומתמם את דבריו. הכתב הזה גרם גם להאיר את דבריו. מה הכוונה? ידוע שהכהן גדול, כשהוא היה נשאל את השאלה המסוימת שהייתה נוגעת לכלל ישראל, אז אותם אותיות שהם היו צריכים ליצור את התשובה לשאלה, העירו, פשוט התחילו להעיר אותיות מסוימות מתוך האבנים, והוא רואה את האותיות שמאירים. עכשיו הוא צריך גם שיהיה לו את המחשבה הנכונה איך לחבר את האותיות למילה המסוימת, כי אם אין את החיבור הנכון, יכול להיות משמעויות שונות. למשל, כתוב על אלי הכהן שכשהוא ראה את חנה שבאה להתפלל, כתוב ויחשביה אלי לשיקורה. אז כתוב שכשהוא הסתכל על אבני החושן, הוא ראה את האותיות חף שין רי שי. רק במקום לקרוא איזה קשרה, הוא קרא שיקורה. זאת אומרת, צריך גם לדעת איך לכוון, אם אתה לא מכוון בצורה מדויקת, אז זה נהיה ממש משמעות הפוכה. זה נקרא שהוא מאיר את דבריו, הוא מתמם את דבריו. מתמם את דבריו זה הוא נותן לו את המחשבה הנכונה לתמם את דבריו, שזה יהיה תמים. וצריך שני, לכן קוראים לזה אורים ותומים. אורים זה להאיר, ותומים זה לחבר בצורה תמימה ונכונה. אומר רש"י, במקדש שני היה חושן. בבית שני גם היה חושן. למה היה בבית שני גם חושן שאי אפשר לכהן גדול להיות מחוסר בגדים? כי לא יכול להיות שכהן גדול יחסר לו אחד מבגדי הכהונה. אבל אותו השם לא היה בתוכו. בבית שני לא היה את הקלף הזה בתוך החושן, ובאמת בבית שני לא היה מצב שיכלו לשאול שאלות. זה אחד מחמישה דברים שהיו חסרים בבית שני. ועל שם אותו הכתב הוא קרוי משפט. מה שקוראים לו חושן. המשפט, משפט זה בגלל, זאת אומרת ככה, חושן זה שם של הבגד עם האבנים. משפט זה תוספת, מילה נוספת על החושן. כי אם נגיד שהמילה משפט זה מילה שהיא חלק מהחושן והיא לא יכולה להיות בנפרד, אז יהיה לנו בעיה. למה? כי כשיש לנו את רשימת הבגדים שצריך לעשות לכהן, למדנו ביום ראשון, פסוק ד', כתוב, ואלה הבגדים אשר יעשו חושן. אם נגיד שהמשפט זה דבר בלתי נפרד מהחושן, אז בבית שני שהיה חסר להם את הכתב הזה, אז אולי הבגד לא היה נחשב כבגד. אז מה, זה היה חסר להם אחד מבגדי הכהונה? אבל ברגע שאנחנו קובעים ואומרים שהמילה משפט זה דבר נוסף, חושן זה שלם גם בלי המשפט. יצא עם כך שבבית שני לא היה חסר שום דבר בבגד, הבגד היה שלם, הוא היה חושן. היה חסר לו את המשפט. מה שרש"י ממשיך ואומר, אבל שם אותו הכתב הוא קרוי משפט, שנאמר, כמו שכתוב בספר במדבר, ושאל לו במשפט האורים. לא כתוב ושאל לו בחושן, אלא במשפט. את משפט, במילא רואים שחושן זה דבר נפרד ומשפט זה דבר נוסף. סיום דבריו של רש"י על מה שכתוב בפסוק את משפט בני ישראל, מה הכוונה? איזה דברים הוא שואל? דבר שהם נשפטים ונוכחים על ידו אם לעשות דבר או לא לעשות. כשיש לעם ישראל שאלות מאוד כלליות, שאלות ציבוריות, לא באים לשאול שמה סתם ככה שאלות. והם צריכים לדעת אם לעשות או לא לעשות, מי עושה להם את הנוכחים, מי נותן את הדברים בצורה בהירה, זה נותן החושן למשפט. סיים רש"י את דבריו ואומר, ולפי מדרש אגדה, לפי המדרש, למה קוראים לו חושן משפט? מה אומר המדרש אגדה? שהחושן מחפר על מעוותי הדין. הרי קראנו כבר קודם שרש"י אמר בפעם הקודמת שהוזכר את המילה חושן משפט, בפסוק תתוו, הסביר רש"י למה קוראים לו חושן משפט, שהוא מחפר על קלקול הדין. אז לפי המדרש הזה שהוא מחפר על קלקול הדין, אומר רש"י נקרא משפט. למה קוראים לו משפט? על שם סליחת המשפט, שהוא מביא סליחה לדיינים שגורים לקלקול הדין.